עכשיו ב-103 FM. ינון מגל ובן כספית.
כן, בוקר טוב, 9:05. כן, בוקר טוב.
בוקר אור.
מה נשמע?
יפה, נחמד, טוב, לא רע, מה שתגיד.
יפה, מעולה, תודה, בוקר טוב. בוקר טוב לכל מי שמצטרפים אלינו. אנחנו בתוכנית שירים ושערים בימות החול. אנחנו נעלה פה עדכונים מגרשי הכדורגל, נשמע שירים, ונספר לכם סיפורים. נמצא איתנו בן כספית המכונה בברלי.
לא, 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 עמי פזטל.
עמי פזטל, יפה.
בבקשה. באולפן עמי פזטל, גדעון הוד, ואני, ואתה זוהר בעלול.
יפה, יפה. כן, מה, איך אני יכול לעזור?
היית מאזין לשירים שערים?
אני חושב שכן, אני חושב, אני יודע.
נשמע איזה תקופה.
כן.
בבקשה, שבת ושתיים.
מעניין כמה אנשים מהמאזינים מכירים את זה.
רבים. כל מישהו מעל גיל 40.
40? לא, יותר, לא?
לא חושב.
יותר, יותר.
לא,
לא, כן?
זה היה עד
איזה שנה?
לא, עד לפני שנה, אבל זה היה, בוא נאמר, לפני 10 שנים עוד כולם ידעו מה זה שירים שערים. בוא, בוא, בוא נזכר בשמות של שדרנים.
בוא נזכר של טכנאים. נסטור סריבמן.
לא, זה גם היום. תשמע, יש אחד שהפך לשופט. אני חייב להיזכר, זה לא קמי ברץ. הוא שופט היום, ואפילו הייתי באיזה משפט דיבה אצלו.
באמת?
ושאלתי לעצמי אם זה הוא שהיה, הוא היה שדרן מעולה בשירים שערים. אחר כך עשיתי קצת בדיקות גוגל, וכן, זה הוא. וכם, כן, זוהר בעלול אמרנו, אבל היו מלא, 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 ומיתולוגים, וכל המשחקים נפתחים באותו זמן, ונעבור ל, וקו השידור נפל, הרי, לא היה עושה טלפונים סלולריים, קווי שידור. אנשים היו רצים, אתה יודע, מגרשים היו כאלה דפוקים.
דני דבורין שפה איתנו.
ברור, כן, דני דבורין מהמיתולוגים ביותר.
נכון.
אבל הם היו רצים לדירה, ליד המגרש, לדווח מהטלפון הקווי שלהם, תמיד שהיה גול.
כן.
לא יאמן.
כן, איך אנחנו מתקדמים מפה, בן? בוא, תראה, יש תוכנית לעשות.
אנחנו מתקדמים, אבל אחורה.
כן, יש תוכנית לעשות, ויש עניינים. בוא, אתה יודע מה, בשביל הדחקה אולי, נתחיל בלפיד והיפוחו, בסדר? יש לך את הלפיד והיפוחו? הוא מכין אותו. איזה זייפן אני, זה משהו, זה באמת נורא. טוב, מה קורה? בוא נראה, עזה. אז תראה, ממשיכים בעזה, מפנים אותם, תוקפים אותם, יש פעולות, משתלטים מפה לשם.
קמי ברץ, עמי פזטה, הנה, הנה, תשמע, יש מאזין, הוא מאזין הדוק, הוא מכחיש את זה והכל, אבל הוא אפילו אפשר להגיד מעריץ, שקוראים לו עמית סגל, והוא שלח לי את עמי פזטל וקמי ברץ.
כן.
לא, הכי חשוב, עמית מכיר שירים שערים, אפילו שהוא לא היה שומע.
חנוך
כן,
קיינן יכול להיות.
חנוך קיינן, ברור. ואת יודע מה? חנוך קיינן בקשר איתי.
כן, זה בועז ביסמוט שלח איתי, לי.
זוהר בעלול, חנוך קיינן.
בני פייסיק.
הנה, עדי אדר, עדי אדר, זה השופט.
בני פייסיק, אליהו בנון.
כן, ביסמוט שלך גם לי. שלום ונו מנתניה. שלום ונו מנתניה, אני הייתי הכתב בנתניה, אתה יודע את זה?
שלום ינון, אני בן 31, גרמת לי לשיר את הפתיח והערתי את התינוק.
משה פרימו אגב, שעדיין חי ובועץ פה ומתזז בין האולפנים, כן, משה פרימו גם כן 103.
יעקב אוזיאס מנתניה?
אוזיאס, ברור.
באמת?
ברור, אוזיאס.
ניסים קיוויתי.
טוב, ניסים קיוויתי, עכשיו הוא נפטר בגיל 98, ניסים היה גם מנש כזה, עיראקי בריטי, אתה זוכר אותו? ניסים, אבל הוא לא היה בשירים שערים, צודק ברק סרי, עוד מעריץ שלנו, הוא לא היה, ניסים קיוויתי היה ב... היה ב... כאן 11 היום קוראים לזה, בערוץ הראשון היחיד, שלום ונו, אתמנה וההבי, מוטי חביב, מוטי חביב, מוטי חביב, גם היום הוא משדר, בצ'רלטון.
וואלה.
כן. כולם זוכרים את זה, את האדוני, זה נכס צון ברזל, שירים ושערים.
עמוס קרמלי מחיפה.
עמוס קרמלי מחיפה, מוטי חביב היה בכפר סבא. תשמע, אני הייתי כתב של נתניה ב-1986, התחלתי להיות עיתונאי במדור הספורט של מעריב, אבי בטליים אמר לי, אתה כתב בנתניה, אלי, ליצור נתניה של עולה לאומית, מכבי נתניה, לא ליצור נתניה, ביתר נתניה של עולה לאומית, מכבי נתניה וליצור נתניה כדורסל, שהיה אז איזה ניל גילמן, איזה אמריקאי שהחזיק את הקבוצה והאצטדיונים, כן, אנשים מזכירים לי את האצטדיונים, בכל האצטדיונים האלה הייתי. עורבות שאתה לא, אתה לא מתאר לעצמך פשוט. המחטש הגואש. טוב, מה, למה עשית את זה? למה התחלת עם השירים ושערים הזה? עכשיו אני לא יכול לרגע מזה. אש במחטש, בני פייסי.
אני יכול ללכת איתך גם למצדים, היה מצד כולכם מאזינים למצד הפזמונים. אתה זוכר את זה?
ברור, והיינו שולחים גלויות.
גלי, גלי צהל.
תקשיב, אתה בטח שלחת גלויות על השירים של צביקה פיק.
יש מצב, יש מצב.
ברמת המידר צודק ביסמוט היה שיפוע. המגרש הלך מלמעלה למטה.
טוב, די, די, די.
באמת די.
אין לי כבר קול. אין לי קול. אני צריך לעבוד, לצעוק על אנשים. שעתיים בבוקר, שעה וחצי בערב, כל היום בטוויטר, כל היום ברשתות. די. די! אני רוצה עכשיו לדבר על דברים חשובים.
בבקשה. תתנהגו כאילו כל זה לא קרה. בואו נתחיל מהתחלה.
אמרתי לך כבר שעשיתי אתמול 9:30.
כן, אמרת, וזה הדברים החשובים שלך.
וזה, אם אתה רואה את סרי, תמסור לו חיבוק. בסדר? אני חשוב לי מאוד. אנשים, מי שרואה את ברק סרי היום, למסור לו, לתת לו חיבוק חם ואוהב, ולהגיד לו, לא נורא סרי, אוהבים אותך, אבל הרייטינג עולה ועולה ועולה. סטיגר את המייסה. טוב, בוא נעבוד, יש לך על הפין ויפוחו. תודה רבה באמת, כמה זמן צריך להכין סינק פה במדינה הזו?
מתי, באיזה שעה העברת להם את הסינק?
שתי דקות לתשע, משהו כזה.
בבקשה, כי אני העברתי בשתי דקות לשמונה, אתה מבין את ההבדל?
בדיוק,
טוב, יש לך טענות.
תשמע.
שראש הממשלה לא ישתמש בפיתוי בני ערובה על אנשים שנחקרים במשטרת ישראל. בני ערובה יש בעזה. מתחת לאדמה הם הפכו להיות בני ערובה של החמאס במשמרת שלו. השימוש שלו במילים הוא אף פעם לא מקרי.
אתה לא יכול להישאר ראש הממשלה כי אתה לא באמת ראש הממשלה גם עכשיו. אתה בן ערובה של הקיצוניים בממשלתך.
אתה כאילו, אתה מבין, זה קל, זה קל. מצד שני, מיכל אגמון ברשת ה-X עשה איזה קולאז', אני לא אשמיע לך את קולו, רק בקטנה שתביא, הרי אנחנו, יש סערת בני ערובה, הוא השתמש במילה בני ערובה, וואו, הוא אמר בני ערובה, יואו, באמת, ואיך הוא אמר את זה? זה כמו שלפיד אמר, הוא צוחק, תזכרו את הצחוק שלו, הייתה סערת הצוחק, הוא צחק במליאה, כן? ואחר כך ראינו כמה הוא מתגלגל מצחוק וכל מיני כאלה, אז עכשיו זה סערת בני ערובה, תן לי רגע את הקולאז' הזה.
אתה בן ערובה של הקיצוני.
הפכת לבן ערובה בממשלה שתוקעת אותנו בבוץ העזתי.
במדינת ישראל אתה מחזיק בני ערובה.
לא יהיה שלטון שמוחזק בן ערובה על ידי מיעוט קיצוני ומשיחי.
טוב, הבנו, אני לא אטריח אותך. זה ממשיך ככה איזה דקה, אני לא יודע מה. אתה מבין, היא אספה ואספה ואספה. הכל, הכל, הכל צביעות. למה אין בומרנג שאתם זורקים ולא חוזר לכם לפרצוף? תסביר לי, איך זה יכול להיות? איך זה יכול להיות שכל בומרנג שאתם זורקים, כן? חוזר לכם לתוך הפרצוף. עכשיו, היה, מה מצחיק? גיא פלג, הוא מאלה שמובינים, עכשיו לא רק הוא, כולכם מדברים בטרמינולוגיה שנתניהו מסוכן למדינת ישראל. כל היום אתם אומרים, נתניהו מסוכן. פלג אומר, הוא מסוכן מכל אויבינו. אתם, עכשיו, הוא לא היחיד, כל הזמן. נתניהו מסוכן, האיש הכי מסוכן, מסכן את ביטחונה של ישראל, הוא יותר גרוע מחמאס, הוא כל היום זה, כלום ושום דבר. עכשיו, מה נזכרתי? נזכרתי שהיה איזה אירוע, פעם, אמסלם, הייתה איזה אפיזודה ביולי 23, שהוא אמר על היועמ"שית היא האדם הכי מסוכן בישראל. תקשיב, נזכרתי בזה פתאום, נכנסתי לגוגל, אמרתי, וואלה, היה איזה אירוע כזה. וזכרתי שהייתה תבלה, היה אירוע גם, סערת האמסלם היועמ"שית המסוכנת. נכנסתי לגוגל, בבקשה, כלכליסט, אמסלם נגד היועמ"שית, רשת 13, אמסלם על היועמ"שית, כאן 11, אמסלם תקף את היועצת המשפטית וקרא לאדם המסוכן בישראל, ויינט, אמסלם נגד היועמ"שית, מעריב, אמסלם תקף, ערוץ 14, אמסלם על היועמ"שית, ויינט, אמסלם, היועמ"שית האדם המסוכן, ישראל היום, אמסלם נגד היועמ"שית, הארץ, אמסלם נגד היועמ"שית, הלאה, וואלה, דודי אמסלם נגד היועמ"שית, מיארה, סכנה, מקו, N12, השר אמסלם במליאה, ערוץ 7, השר אמסלם, היועמ"שית, וכו', אני לא מקריא לכם את כל הזה, כן? בחדרי חרדים, אמסלם תקף את ברב מיארה, המחדש, סוער בממשלה, האדם הכי מסוכן במדינה, JDN, אמסלם מתקפה חריפה נגד היועמ"שית, מעריב, סרוגים, סרוגים, כאן אחת... תגיד, העמדה שלי ברורה, העמדה שלי ברורה, שכל המציאות שלנו מעוותת, כמו שראש השב"כ ארגמן יצא נגד ההסתה, והיום אף אחד לא מדבר על כל ההסתה שאתם עושים פה. הנקודה שלי ברורה, אני מאוד מקווה שהנקודה שלי ברורה, כי אתם תיבחנו על זה, ואני את החומר יודע. תודה.
בבקשה, הנקודה שלך ברורה מאוד, ואת פשוט... משרתו של נתניהו בכל מצב, בכל מזג אוויר, בכל יום נתון, בכל סיטואציה, וכשדונלד טראמפ שאל פעם, לא שאל, סליחה, איזה שאל, הוא אמר, גם אם אני עירה, even if I'll shoot people down Fifth Avenue, אני אלך בזרה החמישית ואני עירה באנשים, הם עדיין יצביעו עבורי, נדמה לי שלך היה אז חידוד, שאלה שהוא ירה בהם.
זה יעני, זה אני, גם אם הוא עירה בי.
לא, כאילו, גם אלה שהוא ירה בהם שם, בסדרה החמישית, בהנחה שהתאוששו, יצביעו עבורו. וזה בדיוק אותו דבר פה. נתניהו מסוכן סכנה ברורה, מיידית וקיומית למדינת ישראל. אני גאה להיות זה הראשון שאמר את הדברים האלה לפני הרבה מאוד שנים. וצפיתי, לא, סליחה, טועה, לא צפיתי מה שקורה עכשיו, לא צפיתי שזה כל כך נורא והיום. לא האמנתי שגם אחרי כל מה שקרה, הוא נמשיך
להחל... יש כותרת, בן.
בבקשה, מה? תודה על זה שאתה קוטע אותי.
ראש הממשלה נתניהו ממשיך לראיין מועמדים לתפקיד ראש השב"כ, כולל מועמדים שכבר ראיין. בהתאם ללו"ז שנקבע בממשלה לסיום כהונתו של רונן בר עד 10 באפריל, לא ניתן יהיה להעביר בוועדת גרוניס ראש שב"כ קבוע במועד. לכן, ראש הממשלה מתכוון להטיל על סגן ראש השב"כ המכהן שין את תפקיד ממלא המקום עד מינוי ראש שב"כ קבוע.
כתבתי לפני איזה שבועיים שהוא ימלא ממלא מקום, הנה זה מתגשם. טוב, לא חשוב. איזה לא כזו כותרת. זו כן כותרת בעצם, אתה צודק. אבל אני אמשיך ברשותך כמובן.
המציאות... לא, אני לא מאשר. לא מאשר.
אז מה נעשה? נחזור לשירים שערים?
כן, תבחר נושא אחר.
אליך חנוך.
להמשיך אתה לא ממשיך.
אליך חנוך, זה הגיע לגשש אפילו.
זה נכון. טוב, סליחה, תמשיך.
כן, אז המציאות היא מציאות שאני לא ניבטתי. אני לא חשבתי שהוא ימשיך להיחס בקרנות המזבח, לא חשבתי שמדינת ישראל תהפוך לקרנות מזבח. האיש הוא סכנה, סכנת נפשות. גם היום. כי הוא כולו ניגוד עניינים וניגוד אינטרסים. עכשיו לגבי בני ערובה, לא בטוח שראוי בכלל להגיב על זה, אבל מה לעשות שנקלענו לפני כשנה למצב שבו יש לנו בני ערובה בעזה, באשמת נתניהו כמובן, ומערכת הביטחון. ולכן היום, השאלה, אתה יודע מה, השאלה שהכי מסקרנת אותי זה, מי מטריד אותו היום יותר, בני הערובה אוריך ופלדשטיין, או בני הערובה אלון אוהל וחבריו? התשובה ידועה וברורה, אל תשתמש במינוח הזה, ומה גם שכל מה שהשמעת בקולאז' נתניהו בן הערובה של הקיצונים, אגב זה כמו שהשמש זורחת במזרח, פה מדובר באנשים שנעצרו על ידי בעצם מדינת ישראל, משטרת ישראל, היועץ המשפטית לממשלה, הפרקליטות, זה הכל מדינת ישראל. נכון שהאיש המתואב הזה הפך אותם לאויבי העם. את כולם הוא הפך לאויבי העם. את כולם, כל מי שהעז לעשות משהו שהוא לא התיישרות איתו, הוא אויב העם. אבל מדינת ישראל לא יכולה להחזיק בני ערובה, מר נתניהו. רציתי להגיד לך עוד משהו.
מה רצית?
נכון, הנה אתה, אתה אתמול הקראת פה איזושהי רשימת הפרשות שנסגרו.
כן.
בערב נתניהו צייץ בדיוק את אותה רשימה.
לא בדיוק, אבל בערך, בים בום בום.
בוא נאמר ככה, אז קודם כל אני מבין שבעצם, תשמע, אני מצטער, אבל אין לי דרך אחרת להגיד את זה, בעצם נתניהו השופר שלך.
כן, זה נכון.
אתה קובע, כמו שאמרת פה לא מעט פעמים, אתה קובע את רשימת המסרים, והוא לוקח לו זמן, והוא מהדהד אותם.
כן, תכתוב את זה בבקשה בטור שלך, אבל בסדר?
אתה יודע מה? לא בטוח שזה שלו, אבל אני עניתי לו.
כי השבק פה חוקר את זה. יש, אני, יש, אני... יש חשד שנתניהו...
שאתה יפעל את הסוכן בלשכת ראש הממשלה, בדיוק, בדמות כן. ראש הממשלה.
בדיוק.
אני עניתי לו, כתבתי לו ככה. מכובדי ראש הממשלה, זה בדיוק, זו בדיוק הרשימה שאינון מגל יקריא לי הבוקר, מוזר. יכול להיות שזה דף מסרים. שתיים, ברון חברון? רוני ברון התפטר מתפקיד היועמש אחרי סופש אחד. בנוסף נאלצת לקבוע נול מחייב למינוי יועמש שמפריע לך להדיח היום את היועמשית. זוכר? המדי והמתנות? היועמש רובינשטיין סגר את התיקים למרות המלצת משטרה להעמיד לדין. אחד הנימוקים, נתניהו פורש מהחיים הפוליטיים, בואו נניח לו. בסוף הקדנציה הראשונה. אתה זוכר שגם בפעם השנייה שבה עזבת את לשכת ראש הממשלה בסוף 21 נעלמו כל המתנות, נכון? אגב, איפה התנ"ך העתיק ההוא שפוטין נתן לך ואתה הסברת שאתה הולך להעביר אותו למוזיאון? אומרים שהוא שווה מיליוני דולרים. בסוגריים, גם השופרות יודעים שהם גונבים את המתנות. אתם יודעים את זה. עוד אחד, פרשת המעונות והחמגשיות נסגרה? אז על מה בסוף הורשעה שרה נתניהו? הרי היא עבריינית מורשעת. החשמלאי נסגר? אולי. בכל זאת, אתם הזמנתם חשמלאי לקיסריה ביום כיפור. באמצע יום כיפור, לא במוצאי, זה כתוב ביומן. או שזה היה כיסוי בדיעבד לאיזה שחיתות אחרת. פרשת הבקבוקים נסגרה, היא לא נפתחה, אין עבירה פלילית, אבל היא שלחה את כל העובדים למחזר בקבוקים ולהביא לה את הפרוטות האלה. זה הכל סגור וממוסמך ומועד מלשון עדויות. אודליה קרמון, אתה יודע שוויינשטיין בכלל לא רצה לחקור את הפרשה, ומנדלבליט לא חקר אותה בגלל התיישנות. הצוללות פרשה שנסגרה. מעולם לא נחקרת בפרשה הזו, לכן היא לא נסגרה ולא נפתחה. ועדת חקירה ממלכתית לעומת זאת כבר שלחה לך מכתב שהתנהגותך גרמה נזק כבד לביטחון המדינה. זיוף הפרוטוקולים. ברוורמן זייף את הפרוטוקול. תתבעו אותי. זה שהוחלט לא לעשות שם חקירה פלילית, יכול להיות שזה נכון. גריסת המסמכים. אתה גורס, אנשיך גורסים, גרסתם ותגרסו מסמכים כל הזמן. ולבסוף, בוא נזרום את חביבי. בוא נגיד ש... כל הפרשות האלה נסגרו, אבל זה בתנאי שאתה תכיר בפרשות שלא נסגרו. בלי לקבוע שנתפרו תיקים, בלי להרוס את כל המדינה כדי להימלט מאימת הדין, כי אם מכבדים את ההחלטות של היועמה, של בגץ, של מי שאתה רוצה, כשזה לטובתך, צריך לכבד אותן גם כשזה נגדך. לילה טוב מלאך החבלה, את זה כתבתי לו אתמול בלילה, ועכשיו, זה, אל תיבל, זה רק פסקה, הוספתי הבוקר. לצערי נשמטו לי כמה פרשות אתמול. שכחת אדוני ראש הממשלה את השריפה בקרמל, מבקר המדינה הטיל עליך אחריות. ו44 הרוגים. שכחת מכובדי ראש הממשלה את אסון מירון, אתה אשם באסון הזה על פי ועדת חקירה ממלכתית. ושכחת איך מצאו במלונך בחול מסמכי גרעין סודיים ביותר, אחרי שעזבת את לשכת ראש הממשלה ב-99, גם כאן נהנית מרחמי החוקרים והיועמ"ש, ושכחת את כל פרשיות רעייתך והעובדים השונים, ברוב התביעות הפסידה, ואנחנו, המדינה, שילמנו פיצויים. להמשיך? אני שואל אותך ואותו. לא, אה?
מה נראה לך?
הבנתי. סליחה.
תראה, אני חייב ללמד אותך לעשות רדיו, אני רוצה שתצליח, אני רוצה שתגיע רחוק. אני חושב שיש לך פוטנציאל.
איך עושים את זה? בוא נחשוב. אולי תפתח, הרי יש לך מלא מלא עסקים עכשיו, עובדים, עניינים, עורכים. קורס רדיו. אני לא צוחק. בוא, איזה שם ניתן לו?
אני לא יודע ללמד. לא יודע ללמד את זה.
אתה לא צריך ללמד. אתה יודע, בצבא
קורס רדיו? מה, אני עושה קורס רדיו כל יום. כל יום שאני יוצא בסוף השידור, אני צועק להם פה בדסק, אוקיי, ההרצאה, איך עושים רדיו מתחילה, תתקבצו. פחות או יותר, בדסק אני אומר להם. אבל אין...
כן, אבל אני מתפלא עליך. בוא נחשוב, איך עושים איזה כסף? בוא, אומר להם בדסק.
זה לא זה, זה לא, אין פה...
תחשוב על מודעה, אינון מגל מלמד אתכם רדיו.
אני לא יודע ללמד. מה אני, זה, קיבלתי מתנה, זה הכל, נו מה. מישהו, מישהי יפה, שנייה, יואב, כן, יואב השם, נכון? יואב כהן, יואב כהן. תמתין בבקשה טיפה, רגע, שנייה. מישהי יפה, אומרים לה כל הכבוד שהיא יפה? לא, היא יפה. אז אוקיי, אז אני יודע לעשות רדיו, באופן טבעי, זה לא שהתאמצתי, כן? זה לא ש...
אוי, הוא קורא אותי, ביסמוט. רגע, צחי נוגה, אמרנו?
רינה מצליח.
נכון.
יורם ארבל.
אני לא חושב שיש
שירים. שושת הרי לא קשורה, מה קשורה שושת הרי?
אבל אם אני לא טועה, לא רק רינה מצליח, אולי אני כן טועה.
דוב אילם?
דוב אילם
מישהו שלח לי בזמן שאתה הקראת את כל החקירות שלך אז אנשים שעברתי על הוואטסאפים לראות כמעט נהיה לך שאני אתרכז במה שאתה מסיפרת עכשיו
אבל לא רק רינה מצליח אני חושב שגם אופירה
יש מצב
על הקווים בבאר שבע או משהו
יש מצב
או שאת יודע איפה
יש מצב אתה יודע מה הדבר הראשון שאני אומר בקורס הווירטואלי לרדיו שאני מתחיל להעביר בזה הרגע חינם בזום?
כן, מה?
תהיו מעניינים.
נכון, האמת, טוב, אני זורם. תהיו מעניינים, תהיו לא צפויים, שברו את הקופסה.
כן, בדיוק.
כן, נכון. כן, אופירה חד משמעית, התחילה ככתבת קווים, יאללה.
טוב, תשמע, רשמתי באמת, תחת השרפים שהכנסת אותי, אז קלטתי שאתה אומר על זיוף הפרוטוקול, שהיה זיוף פרוטוקול, שהוא הוסיף שם את השם, כן, של מה שהיה, זה זיוף הפרוטוקול, שזה
לא, לרעת... לא, הוא לא הוסיף את השם.
שזה לרעת... לא את השם,
הוא לא הוסיף את השם, שהוא שם את השם, ואין השעה. לך מושג כמה זה דרמטי.
כן, כן, זה לרעת נתניהו, בסדר? וזה מאוד דרמטי, וזה
לא לרעת נתניהו.
ובדאי שזה
אם תתפנה פעם ותפנה זמן, אני אסביר לך כמה זה טוב.
תסביר לי כמה...
נשמה, אם זה לרעת נתניהו...
זה בעצם לטובתו.
אם זה לרעת נתניהו, ברוורמן לא היה מזייף את הפרוטוקול.
טוב, אוקיי, בסדר.
אני מקווה שזה מובן. אני מקווה שאני לא צריך להסביר למה.
הוא רשם משהו שלא הופיע בפרוטוקול, הוא רשם משהו שהיה קיים במציאות, ולא הופיע בפרוטוקול, ורצה לציין אותו, זה האירוע. טוב, לא משנה, עזוב.
אז יכול להיות שבגלל זה... בוא, תקשיב שנייה. יכול להיות שבגלל זה זה לא הייתה חקירה פלילית, אבל אסור לגעת בפרוטוקול ביטחוני כזה, והוא סדר, שינה את השעה.
טוב, טוב.
אז יכול להיות שנוספה שיחה, השיחה שהוא שינה את השעה שלה, התקיימה בשעה שהייתה כבר רשומה שם.
בן.
הוא שינה את השעה, זו עובדה.
הוא לא שינה, הוא הוסיף.
הוא כן.
טוב.
לא, לא, הוא שינה.
טוב.
טוב,
בן, אבל הוא כתב את האמת. הוא כתב
לא,
מה...
לא כתב את האמת. היו שתי שיחות. הוא לקח את השיחה שהייתה בנדמה לי ב-6.29 או 6.40,
כן.
וכתב שהייתה ב-6.29.
נכון.
זה לא האמת. אתה יכול להוסיף, אתה יכול להגיד עוד, שהייתה עוד שיחה, אבל אתה לא יכול לקחת את השיחה שהייתה ושנות את השעה, תודה. אני חושב שקצת
מציינו את זה. והוא מחק את ה-640, מה זה?
תשמע, בוא נאמר ככה, ברשימת האנשים שאתה תומך בהם, מההוא שדרך על הזה, מההוא שדרס על ההוא, ועד ההוא שבעט בראש של גדי קדם, ומי שאתה רוצה, צחי ברוורמן לא מקשט את הרשימה הזו.
טוב, תשמע.
אני אומר לך את זה.
בסדר.
אתה יודע מה היה התפקיד הקודם שלו לפני שהיה ראש הסגל?
לא.
החייל מתנס עם בנס ציונה, אני יודע שזה נשמע כמו בדיחה, אבל זה לא.
טוב, עכשיו תשמע. זה לא משנה, זה לא מעלה או מוריד לגבי סוגיית זיוף הפרוטוקולים, שכבר נסגרה, היא באמת, כמו שנתניהו כתב, נסגרה, אין בה כלום ושום דבר, קשקוש, בסדר? ומה אמרת? גריסת המסמכים. גם אתה רוצה שנעבור עכשיו עוד פעם הרשימה? לא. אני אלמר לך רק דברים שקלטתי בכוחותיי האחרונים ששמעתי גריסת המסמכים, אתה עוד מתעקש להזכיר את זה.
אתה פותח את שערי הגיהנום, אני בתורי, אני ארד לרזולוציות, עד שתתייאש.
לא, אין גריסת מסמכים, ואין ג'קוזי, ואין כל מיני שטויות שהמצאתם פה בוקר, צהריים וערב, אתם חופרים לנו את הראש כל היום. עכשיו, זה מה שאמרתי לך אתמול, בן, אתם לא נותנים לראש ממשלה לעבוד. אתם לא נותנים לראש ממשלה לעבוד, יש פה מלחמה. כשנתנו
לו לעבוד, ראינו מה קרה.
לא, אתם לא נתתם לו לעבוד,
לא?
זו בדיוק העניין, זו בדיוק
לא
הנקודה. לא,
אוקיי.
לא נתתם לו לעבוד.
ברור, ברור, אתם, כולם הגבילו אתם, אותו פה בשבעה
אתם
באוקטובר.
אתם פתחתם פה חקירות על חקירות, ועשיתם הפגנות, ועשיתם שערוריות, וכמעט
איפה היית כשנפתחו 200 חקירות על אהוד אולמרט?
תן לדבר, תן לדבר.
על אהוד אולמרט, איפה היית?
אני הייתי בערוץ אחת. ולא נתתם לדבר. לא, מה?
לדבר?
אוי, אני כבר...
אינון, אתה איבדת את זה.
זה, אני איבדתי את זה.
אתה איבדת
את זה, אני חושב שאני...
הקורס הרדיו מבוטל, תבואו מחר. לא, אין מחר. תבואו ביום ראשון.
אתם לא נתתם לו לתפקד. לא נתתם לו לתפקד, זה פשוט... ולכן היה אסון. עכשיו אתם עושים את זה, אתם עכשיו...
איזה קורה?
עכשיו אתם עושים את זה עוד פעם. תרגעו כבר, אני מבקש, אני מתחנן ללב היהודי שלכם. ככל שיש לכם עדיין לב יהודי, מה?
הרי כל אסון שקורה, אתם תמיד מוצאים איזשהו אשם, זה אמריקאים, זה השמאל, זה בגד, זה יועצת, זה ברק ההוא, ברק הזה, זה... עכשיו האשמים הופכים להיות אתם. זאת אומרת, בגדול, למה הכל קרס ולמה כולם מתו?
בגללכם.
כי אתם לא נתתם לביבי לעבוד.
כי אתם עשיתם סרבנות.
הבנתי.
כי אתם לא נתתם לו לעבוד.
לא הייתה שום סרבנות. כי אתם
העלתם עליו עלילות, כולל השוחד, עוד גם השוחד, וגם הצוללות, וגם הגז, וגם הקורונה, וגם הדיור, וגם הכל, הכל היה אצלכם רק פוליטי להפיל אותו, ולא היה בזה כלום. לא היה בזה כלום. אצלכם, בממשלה שלכם, הדיור עלה ב-20% בשנה או בשנה וחצי. עלה יותר מכל התקופה של נתניהו ביחד. בסדר? אבל אתה לא רואה מה קורה? אתם פגעתם בצבא, אתם הרסתם מדינה. עכשיו, מילא זה קרה אסון, אתם לא לומדים מהניסיון, אתם ממשיכים את אותו דבר. אתם מובילים, עכשיו, אני אומר לך, אתם קוראים בוגד, רוצח, צורר, וזה. הרצוג, מצאתי בזה שהרצוג, לא יודע איך הגעתי לזה, גינה את המילה בוגד, כשגפני אמר שנתניהו בגד, שבנט בגד בבוחריו. גפני גינה אותו. תגיד לי, אתם כל היום אומרים בוגד. איפה ראש השבק? איפה הנשיא? איפה היועמשית? איפה פרקליט המדינה? איפה הכל? הכל אצלכם זה איפה ואיפה. עכשיו, אל תתקנו אותי, אני אומר בכוונה איפה ואיפה. אני יודע שאומרים איפה ואיפה. זה גג לא מצחיק שלי. גג לא מצחיק. אני טיפה מזקין, אני אהיה חודש בין 56. זה כבר גיל שאנשים, איך אומרים? אנשים לא, זה לא פאר תפרטם. בסדר? אני לא בין 20, אני לא בסיירת מטכ"ל, עולה את החבל רק עם הידיים איזה 8 פעמים. זה לא המצב כרגע. אני מבקש להתחשב, ואם אני מספר בדיחה שהיא לא הכי מצחיקה, אם אפשר לעשות לפחות כזה. תודה.
אני אגיד בקיצור רק את הדברים הבאים. קודם כל, אני מסכים, צריך לבדוק את כל מה שעשינו. לא נתנו לו לעבוד, הרי הוא היה פה ראש ממשלה, והוא לא הצליח לעשות כלום, חוץ מהפיכה משטרית מטורללת. לא עזרנו אותו, חוץ מ-200 התראות, בכתב ובעל פה, והוא ישב עם המשקפיים הוורודים, וגם אצלך באולפן, ואמר שהכל טוב, ויצא לך ארבע חופשות בתוך 3 שבועות. ולכן, כדי לבדוק ולהגיע לחקר האמת, אני תומך בוועדת חקירה ממלכתית. ואני גם מוכן שיעמוד בראשה שופט אלרון. לא סולברג, אלרון.
יש לנו חדשה.
וגם את זה הוא לא מוכן, כי הוא יודע שהוא האשם היחיד, מהסיבה הפשוטה, שהאחריות היא עליו, וגם אם הוא רואה שנניח שאתה צודק, שיש פה קבוצה של רוב הציבור, הרי כל הסקרים הראו שרוב הציבור מתנגד להפיכה, שמפרק את המדינה, האחריות היא עליו, לא על הקבוצה. הוא ראש הממשלה, הוא הסביר את זה אלפי פעמים שהאחריות היא עליו, ולכן תעצור. תחשב מסלול מחדש, אומרים לך שההרתעה קורסת, שיכול להיות אימות רב זירתי, תעצור, תעצור אדם מתואב שכמוך, תעצור מלאך חבלה, תעצור, לא הכל קשר כדי להימלט מימת הדין. ואני רוצה להגיד לך משהו פשוט, לגבי קטר גייט, עוד לא דיברנו על זה מספיק, אני מדבר על זה. בגדול, אנשי נתניהו קיבלו כספים אסורים, הפכו את לשכת ראש הממשלה, לכלי להעברת מסרים של קטר, שהיא מדינה תומכת טרור. זו מעילה באמון, זו פגיעה בביטחון המדינה, זו פגיעה חמורה באמינות של ישראל ובמעמדה בעולם, והוא לא יכול גם מזה להסיר אחריות. הוא לא יכול, הוא פשוט לא יכול. או שהוא לא ידע ואז צריך להעיף אותו כבינימט, או שהוא ידע ואז צריך לזרוק אותו לכלא.
שלום עידית אוהל.
שלום.
אמא של אלון שחטוף בעזה, תודה שאת איתנו.
כן, זה נחטף לעזה, כן.
כן, מה את רוצה להגיד הבוקר?
וואו, עוד בוקר לא פשוט. שאני
באיזה שעה קמת?
פיזית מהמיטה אתה שואל?
לא, פתחת את העיניים.
יכול להיות ב-4 בבוקר, ואז שוב פעם ככה
6. את מתעוררת כל הזמן בלילות, או שאת מצליחה לישון רצוף?
זה משתנה. יש ימים כאלו וימים כאלו. זה מאוד משתנה.
אני לא בטוח שכולם, למרות שראו את זה קרוב ל-20%, כולם יודעים למה אנחנו אומרים בוקר קשה, כי אתמול התראיין לחדשות 12 אליה כהן, ששוחרר משבי חמאס, והיה בקשר קרוב מאוד שם עם אלון, וסיפר הרבה דברים שאני מניח שקראו לכם את הנשמה. הבטחתי לו שאני יוצא מפה, ועד שאני לא נפגש אותו בארץ, זה לא נגמר. אלון, הדברים שהוא אמר, הוא סיפר שהוא לא רואה בעין אחת, שהמצב לא טוב, שהוא אמר לו, תבנה שגרה, תרים בקבוקים, תעשה לך ספורט, תשב, תקדיש לעצמך שעה, שעתיים, אל תשכח מאיפה באת ואת המשפחה שלך. אני סיפר איך התחבקו ובחו, אני לא רוצה להחזיר אותך לזה, אני מניח שזה היה מבחינתכם, בעצם תארי לי את החוויה מבחינתכם, לשמוע את זה?
זה מטלטל כל פעם מחדש, אבל קצת יש בזה גם חוסן, יש בזה חברות, יש בזה ערבות, יש בזה המון בדברים האלו, ויש בזה המון עצב. עצב שבעצם ארבעתם שהיו ביחד כל התקופה בשבי, במנהרות 40 מטר מתחת לאדמה, ושלושתם נמצאים פה עכשיו, ואלון לבד. נשאר לבד, זה מאוד מטלטל ומאוד קשה. ואנחנו כל הזמן אומרים, אלון, הפציעה שלו היא פציעה מסכנת חיים, כמו שאליה מדבר, למצב הוא הרבה פעמים גם אומר, הוא פצוע, למה הוא לא יצא? לא, לא ברור לו.
אתם יודעים מה קורה עם המסע ומתן? מעדכנים אתכם?
לא יותר מדי, אני שומעת המון מהתקשורת, זה עדיין מצב כזה שלא כך ברור מה, לאן זה הולך. כל הזמן מדברים על מספרים שלא ברור בסוף מה יהיה עם זה. וזה מלחיץ, כי מבחינתי, דבר ראשון שצריך לעשות, וכבר היה צריך לעשות, זה להביא תלון לטיפול רפואי מבוקר וראוי, לפני הכל. זה לא הגיוני שבמצב כזה אנחנו נכנסים לעזה, נותנים, תדעת, כאילו כל מיני עזרה כזאת או אחרת, הומניטרית, לעזתים. והפצועים שלנו, כלום, פשוט כלום.
אתם דיברתם עם ראש הממשלה, נכון? אתם מבקשים הרבה זמן להיפגש איתו, והוא התקשר אליכם אתמול או שלשום.
כן, כן, הוא התקשר ביום שישי. מפנית כניסת השבת, דיברנו איתו, אני ישיר את הדברים שלו ואת הדברים שאנחנו אמרנו לו לעצמנו, אבל אחד משמעית אני יכולה להגיד שראש הממשלה יודע את המצב שלו, לא? יודע את הבהילות ואת הפציעה שלו ואת ה... כן, הוא מבין
את... שאלה עם הידיעה הזו... גם מתורגמת לדעתך למעשים, לתפיסת ראש הממשלה וחלק מהציבור כמו ינון, מה שקורה עכשיו בעזה, שצהל שם מגביר הילוך ובעצם מגביר את הלחימה, זה הדבר שיביא את החטופים. שאלה אם את מסכימה.
אתה יודע, זאת מין שאלה כזאת של, אני אמא של אלון, ואני כבר רוצה אותו כל כך הרבה זמן, אנחנו היום 544 ימים, וזה מאוד לא פשוט, במיוחד שאתה יודע שהמצב שלו שם, כמו שמספרים כל השווים שהיו איתו, לא פשוט. אז אני אומרים לך, תשמעי, זה מה שאנחנו צריכים לעשות בשביל להחזיר אותו. אני יודעת, לפי מה שאלי ואליה מספרים, שברגע שחוזרים ללחמה, המחמאס אמר להם, אנחנו, יהיה לכם תנאים אפילו יותר קשים. זה מכאיב לי, וזה קשה לי, והפחד שאם פתאום צהל יעשה איזה משהו, איזשהו מבצע כזה אחר, ויגיע לאזור שאולי לא נמצא בו, ולא ידע שהוא שם, או... זה מדאיג, זה מדאיג. ומצד שני, אומרים לך, זה מה שצריך לעשות. אז יש פה איזה מנעד כזה של, רגע, זה אולי מה שצריך לעשות, לבין החשש המאוד גדול, לשלום ולחיים של אלוני. אני מוצאת את עצמי קרועה כל הזמן. אתם צריכים להבין, את הבשורות של כל מה שהם עברו בשבי, הרי לא ממש ידעו בדיוק. כשראינו את אלי ואת אור יוצאים מהמנהרות לפני יותר מחודש, והם נראו כמו שהם נראו, אתם צריכים להבין, אני פיזית התעלפתי, כי אני הבנתי שאלון היה איתם, ואני הבנתי
ש... אשכרה, את רואה את התמונות האלה ומתעלפת?
אני מתעלפת. אלוני קובי תפס אותי ונתן לי ישר מים, כי הבנתי כאילו אם זה המצב, אני כאילו הטלוויזיה הייתה פתוחה ואני הייתי באיזשהו מקום, ופתאום כאילו אמרו טוב הם יוצאים, ואמרתי אוקיי ראינו איך יצאו לפני, אז אמרתי טוב אני אראה אותם, אני לא ציפיתי, אני חושבת שכל עם ישראל לא ציפה למשהו רע, המראה המזעזע, שהזכיר לנו במשפחה, זה הזכיר את סבא רבא של אלון שיצא 30 קילו מאשוויץ, אבל זה משהו היה מזעזע, ואני כאילו באותו רגע...
ממה שאת יודעת מאליה ומאחרים, זה גם המצב של אלון, לא מדבר עכשיו על הפציעה ועל העין, אלא על המשקל.
בוודאי, בוודאי. תקשיב, אלי כל הזמן מדבר על זה, שהוא מסתכל על התמונה של אלון שאנחנו מפרסמים, כולם רואים את התמונה של אלון, זה אלון. הוא אומר לי, אלון לא נראה ככה. אלון לא נראה ככה, אני לא מכיר את אלון ככה, אלון לא נראה ככה. ואלון נראה ככה הוא מאוד מדאיג. אלון נראה ככה זה אלון 30 או לא יודעת כמה קילו, כל העיניים שלו כאילו ממש ככה מבפנים כזה, קצת, החוסר מזון, חוסר כאילו ממש, הוא לא נראה ככה. לא הרגליים שלו, הידיים שלו, כלום, לא נראה ככה. וזה מדאיג, וזה מלחיץ. וככל שכל יום שעובר זה מלחיץ עוד יותר. אז אני, כמו שאני אמרתי, אז ההורים, המשפחה של אור ואלי ואליה, קיבלו את זה כשהם ידעו שמקבלים את הילדים שלהם, וידעו, זאת אומרת, משפחה של אליה ידעו תאריך של מתי הם יוצאים, הוא יוצא. ואני מקבלת את זה כשאין לי שום דבר באופק. ואני צריכה להתמודד עם זה, לדעת שהוא עדיין נמצא בתנאים האלו, במצב הזה, ואני שואלת את עצמי מה קורה פה. אז אני דורשת, אני דרשתי מהקבינט, מראש הממשלה, היי, תמצאו לזה, עד שקורה משהו, עד שיש עסקה, עד שמוציאים, לא יודעת מה, שהוא יקבל את הטיפול הרפואי המבוקר שאפשר, מוציא לי שתפצו אותו, אני לא יודעת לאן. שתפצו אותו למצרים, כי לא יודעת מה, כי הסירה העיקר שיקבל את מה שהוא צריך, אבל זה לא הגיוני, לא הגיוני שהפצועים נמצאים במצב הזה. מתי אנחנו בנרטיב שלנו, של מדינת ישראל, משאירים פצועים מאחור? גם מבחינה בינלאומית, אין דבר כזה.
עד כמה את חוששת שעלולים...
אנחנו צריכים לסיים, בן.
מבין השאלה האחרונה, מבין אלה שנשארו, שעלולים להיות לנו כמה רון הרדים בסיפור הזה?
עוד פעם?
החשש אולי בסוף כמו... חלק מה...
אנחנו חייבים לסיים. אני מתנצל.
יהיו כמו רון הרד, לא נדע איפה הם.
היא לא... בן, ברור שהיא פוחדת.
תגיד, מה אתה רוצה מהחיים שלי?
כי אנחנו צריכים לסיים.
לא יודע, אצלי לפי הטיימר שאני מסתכל עליו, יש דקה וחצי, יכולה לנו חצי דקה ונצא, לא? או שזה נורא
אני... מבחינת. אני דורשת את אלוני, שיחזירו את אלון, אני דורשת שיחזירו את כולם. אנחנו דור חייבים להציל את הפצועים. זה ברמה של להציל את אלון. זה המצב שאנחנו נמצאים כרגע. וזה מה שצריך לראות מול העיניים שלנו.
הלוואי שזה יתגשם. תודה רבה לך.
דית אוהל, אמא של אלון, תודה שדיברת איתנו. מאיר אנשטיין. אוקיי.
לא אמרנו?
לא. אורלי יניב.
אורלי יניב, לא חושב שאת השרים הגישה את תוכנית הספורט בטלוויזיה.
יואב קץ בכפר סבא.
בכל, מלא אנשים קופצים מכפר סבא דווקא.
כן, כל הקטע של הכפר סבאים, יש כנראה איזה סוג של...
איזה מגרש נורא היה בכפר סבא. פשוט נורא, אבל ממש נורא.
ממש נורא?
כן, הייתי... בוא, אני הייתי בכל המגרשים.
וואלה.
כן.
אני לא הייתי, אני הייתי רק בטדי, בטדי, ובבלומפילד הייתי בהופעה של יעל גולן. זה נחשב?
אומרים לי שמרב מיכאלי הייתה. לא בטוח בספורט, היא לא הייתה בספורט.
טוב, תהיה עוד שעה, תחשוב על זה בינתיים.
עכשיו, ב-103 FM, ינון מגל ובן כספית.
One, two. אוקיי, 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 שעה שנייה, בוא נראה ככה כמה דברים. דבר ראשון, לגבי ראש השב"כ, אז יש ממלא מקום. אגב, אני רק רוצה להגיד ש...
עוד אין ממלא מקום, אל תעשה את הטעות שעשית עם שרבית.
יש הצרה של מינוי של ממלא מקום, אוקיי?
כי בגץ לא אישר ל... להחליף את ראש שב"כ, אישר לראיין מועמדים, אבל מכיוון שנתניהו כבר מזמן לא מציית לבגץ ולשום דבר אחר, חוץ מאשר לינון מגל, הוא לראיה, הוא הפיץ את רשימת לינון מגל מאתמול בבוקר, אתמול בערב, אז זה שוב ביזיון בית משפט.
לינון מגל הפעיל סוכן בלשכת ראש הממשלה.
כן.
חקירה. מגל גייט.
לא, מגל גייט זה כבר נדוש.
כבר היה מגל גייט.
לינון גייט.
כבר היה. טוב, תשמע.
כן,
בבקשה. אגב, אם אנחנו, אני הראשון שומר אגב בשעה הזאת, שזה יפה.
השתלטת גם על זה.
אתם טוענים, יש טענה שנתניהו הוא נחלולי, שעשה את כל המינוי של שרבית.
נחלולים? איפה הגיעו לזה?
שרבית, רק בשביל שהוא ייפסל על ידי הבייס, ואז הוא ימנה את מי שהוא רוצה.
מכיר את הטענה הזו.
יש טענה שהוא שלומיאל, שלא יודע למנות. ויש טענה שהוא ידע הכל, כאילו, לדעתי גם אתה אמרת אותה, שהוא ידע הכל, שהוא היה בקפלן.
זה לא טענה, זה עובדה, בוודאות.
שמה, שהוא ידע הכל?
שני הדברים הראשונים שאמרת זה טענות, שאני אגב לא חושב שזה היה ספין, אבל זה שהוא ידע ערב לפני המינוי, השואה הוא היה בקפלן, אני אומר לך בוודאות.
אוקיי, אז עכשיו אני רוצה לשאול אותך שאלה מר בן כספית.
בבקשה.
כן.
בבלי, שאלות, בעברית.
שאלות, כן. תגיד לי בבקשה, אם נתניהו ידע שהוא יפגין בקפלן, ושהוא חתם על העצומה, ושהוא כתב את המאמר על האקלים, כן, אתה יודע, קצת נכנסתי בו על הזה, בסוף התברר שזה בכלל כלכלי, ושבטח מישהו כתב לו את זה, וכל זה, כן. מה זה אומר על נתניהו? הרי אתם כל הזמן טוענים שנתניהו רוצה יסמן, מישהו שלו, באג'נדה שלו, שהוא ממנה רק אנשי שלומו, שכל זה. מה זה אומר על נתניהו, שהוא למרות שהוא יודע שהבן אדם יפגין נגדו בקפלן, הוא ממנה אותו?
אתה רוצה שאני... א', שאלה טובה, ב', אתה רוצה שאני לך עכשיו או בתורי?
עכשיו.
אוקיי. תודה על השאלה. זה בדיוק העניין. מה שנתניהו רוצה לעשות בכל מחיר וכמה שיותר מוקדם, לכן הוא גם מציר עכשיו על ממלא מקום, זה להזיז את רונן בר מרשות השבק, כי הוא מאוד מאוד מוטרד מחקירת קטרגית. ולכן התוכנית המקורית שלו הייתה להביא מישהו שהבן כספיטים יחבקו. הנה הוא היה בקפלן, ואז זה מרגיע גם את הציבור וגם את בגץ. בגץ יגידו, רגע, ראש הממשלה פה הוא בכלל ענייני, זה לא שהוא ממנה עכשיו את ינון מגל או את שלום בן חנן לרשות השבק, וככה בתרגיל מבריק הוא השיג מה שהוא רוצה. מה ייתן לו? שרווית? שרווית ייתן לו את זה שהוא לא אמור להיות ראש שבק, הוא שולף אותו מן הגורן ומן היקב ומן האספסת, ולכן יש לו, הוא חייב לו. ואז אפשר, תראה, לא בטוח שזה היה עובד, אבל זו הייתה תוכנית. ולמה האיש הזה לא ראוי ולא קשיר לנהל אפילו פיצוצייה, כמו שאמרתי לך אתמול, בסוף הפריפריה, איפה שיש כפרים ערביים, לא הפריפריה שלנו, שאל תגיד שאני מתגזען עליך, ובמשמרת הלילה. כי זה השתבש, גם זה השתבש.
לא הבנתי, תעלה לי בקצרה, מה התשובה? שהוא רצה להביא מישהו מהשמאל?
לא הבנתי עכשיו,
הוא רצה להביא מישהו שבן כספית יהיה מרוצה.
ובגץ, להרגיע את החששות שהוא ממנה מישהו, שאתה יודע, כל מי שחושבים ממנו, וככה קודם כל להיפטר מרונן בר, שהוא זה שמנהל ודוחף את חקירת קטרגייט, ועם שרווית הוא כבר מאמין שהוא יוכל להסתדר.
יסתדר.
אגב, זה לא יאמר לגנות שרווית, ככל שבדקתי על האיש, לא הכרתי אותו, ולא הייתי אצלו אפילו אף פעם, בניגוד לאז שעלית על הפגישה שלי עם הנוכחי, באמת אחלה בן אדם, דיברתי עם כל
השמינו אותו. אני גם שמעתי שהוא אחלה בן אדם, אגב.
כן, היה גם מפקד, כשהוא היה מפקד השייטת הסטילים, הוא דפק שם, זה סיפר לנו אפילו צ'ייני און רקורד, דפק שם תפקיד, חבל לו זמן.
כן, הבעיה העיקרית שלו שהוא קפלניסט. טוב, בוא נתקדם. בסדר, אוקיי, יש, הצלחנו.
לצערי, אני רק חייב להגיד לך את המשפט הזה.
נו.
יש כאן מסביבך מיליוני קפלניסטים.
טוב, עכשיו תשמע, רגע, לאן רציתי לקחת את זה? תן לי להיזכר.
מה יהיה? אתה חתך מזכירה.
השבק. תראה, אין קשר לשבק לפרשת קטרגייט. אין קשר. גם אתמול מה שהשופט אמר, אין אירוע ביטחוני פה. האירוע, כל הקטרגייט הזה, זה נמצא ברמת ענייני האתיקה, כן, שם באזורים של פלשטיין, שם שמשהו עבד, לא עבד, קיבל כסף עבור מה, והוא טוען שזה היה לעבודה בלשכה, יש טענה שזה תמורת העבודה למסרים של קטר, שגם אם אני הולך לצורך העניין, יש פה שתי אפשרויות, אחת שהוא עבד בשביל הלשכה, זה לא בסדר, יש פה בעיה כספית, יש פה בעיה התנהלותית של הכסף, כן, זה א', ב', אם זה תמורת המסרים של קטר, אז זה לא בסדר אתית, וצריך לבדוק איזה מסרים הוא העביר, מה היו המסרים, כי בסוף אנחנו מבינים שהמסרים היו שקטר רצתה להגיד, אנחנו מנהלים את העסקה, את התיווך יותר טוב, ויותר ממצרים וכאלה. כלומר, לא בהכרח איזה משהו שנגד את האינטרס הישראלי, כי גם היו פה גופים משמעותיים, לדעתי המוסד היה בעד קטר, השבקה חלק מהזמן בעד מצרים, אם אני זוכר נכון, לא כל הזמן, בסוף לדעתי גם רצה את קטר, כל מיני דברים כאלה. אבל השורה התחתונה היא, שקודם כל אין פה אירוע ביטחוני, אין שום קשר לשבק. אין קשר לשבק, זה לא השפיע על המסע ומתן, זה לא השפיע על הצוות שניהל את המסע ומתן, זה לא השפיע על התוצאות של המסע ומתן, אין כלום, שום קשר, שום קשר, וזה אני אומר לא בגלל שהמצאתי את זה, אוקיי? שום קשר, לא היה פה שום אירוע ביטחוני, אתם התחלתם להגיד, פלשטיין היה בלסודיו, ישיבות סודיות, לא העבירו מסר, לא הוציאו מסרים, לא הוציאו דברים מסווגים, אין שום דבר. בקיצור, כל מה שאני אומר, הרמה של הפרשה הזאת, יש פה כנראה אירוע אתי שצריך להתמודד איתו. אולי, אולי, אולי יהיה פה איזה אירוע פיננסי, כן? אולי יהיה פה אירוע פיננסי, ותו לא. אין פה אירוע ביטחוני. והיות שאין פה אירוע ביטחוני, אין פה אירוע שהשבק צריך להיות מעורב, וגם אם השבק היה מעורב, הוא כבר העביר את זה למשטרה. לכן, כל התזה שנתניהו מפטר את רונן בר, בגלל הוא ריק מתוכן, זה סתם, זה שטויות, זה הכל ספין. אני מקווה מאוד, אני מאוד מאוד מקווה, שרונן וגלי, שעדיין לא הסבירו את טיב הקשר ביניהם, שלכאורה יש טענות שהם חברים קרובים עשרות שנים, והתארחו איזה בביתו של זו, וכדומה, והפוך, אז שהם לא עושים פה, עשו פה את כל האירוע הזה עם החקירה של השבק וקטר, בשביל למנוע את הפיתורים של רונן. אני מקווה שאנחנו לא שם, אוקיי? תודה.
תשמע, אני כבר מכיר אותך לא מעט שנים פה, המונולוג האחרון הוא היה זה שהכי פחות האמנת בהבלים שאתה אמרת, זה היה זה, ואתה כבר, היו הרבה מונולוגים, אם לא כולם, שאתה לא מאמין מה שאתה אומר, אבל זה, לשבק אין קשר, כן? זה, אינון, עצה מחבר, יש גבולות גיחוך שלא כדאי לפרוץ אותם. עכשיו לענייננו. בואו נשמע רגע את קטר היא.
קטר מערכת את ראשי החמאס, היא גם מממנת החמאס.
והשורה התחתונה היא שקטר, תקשיבו לי טוב, זה מסובך וזה מורכב מאוד מאוד מאוד. אבל כדאי שתקשיב, תתרכזו. קטר מימנה את לשכת סינואר, וקטר מימנה במקביל את לשכת נתניהו. שאלות. הלאה. עם כל הכבוד
לספינים...
לא, 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 אחר כך, בסוף. השאלות היה סתם. עם כל הכבוד לספינים. סליחה, בדיוק.
ידענו שקטר היא מדינת אויב שאסור לעסוק איתה, ואם ככה, מדוע לא עוצרים את ערד ניר?
ועם כל הכבוד לכל הערכות ולכל הספינים שיוצאים מקטר, מדינת האויב היום הגדולה ביותר, יחד עם איראן,
אתם אפילו לא סטייקים, אתם סטייק פרגית, כי הופכים אותו מהר יותר. זה לא יאמן איזה מסע אנטי קטר היה שמוביל יאיר נתניהו לפני דקה וחצי, ואיזה מסע אנטי מצרים ופרו קטר יש עכשיו, כשמתברר שבעצם לשכת נתניהו זה בעצם זרוע של ממשלת קטר. אתה זוכר ביום הראשון, השני אחרי 7 באוקטובר, התברר שיונתן אורי חליצן הופיע בלשכה על מדי ב', הוא בכלל לא במילואים, לא גויס, לא כלום, אבל בסדר. הרי זה כבר, זה צבא השם וצבא נתניהו, זה כבר מזמן לא צהל. אני חושב היום שזה היה מדי בית של צבא קטר בכלל. הלאה. ביבי, אתה קטר.
לכל רכבת יש קטר. מכובדי ראש הממשלה נתניהו, אתה הקטר של מדינת ישראל.
עכשיו נתקדם. אז הסברתי לכם, קטר מימנה את לשכת סינואר, את זה אנחנו יודעים, ועכשיו גילינו שהם גם את לשכת נתניהו די מימנו, ומגל עינון טוען שאין לזה קשר לשבק.
איזה קשר?
זה בדיוק התפקיד של השבק, לבדוק את הדברים האלה, מבצעי השפעה, מבצעי השפעה של מדינות אזרות, זה תפקיד השבק. נדב ארגמן כבר פעמיים דיבר בתפקיד, לא עכשיו כשהוא אזרח, על מבצעי ההשפעה של רוסיה, של איראן, אני לא יודע, אולי גם מתכוון לקטר לפני בחירות, היה כאן מבצע השפעה מטורף. עכשיו, אתמול, אם כבר דיברת על השופט, הוא גם אמר שהספין שלכם, העלוב והמגוחך לכשעצמו, שהם לא עובדי מדינה, אוריך ושמוריך וכל החבורה, אז בכלל הם לא, אז אין, בכלל אין שוחד ומפרת אמונים, אז השופט אמר, הם עובדי מדינה. זה שכדי לעקוף כל מיני ולעשות קומבינות, העסיקו אותם דרך הליכוד ולא דרך הלשכה, לא הופך אותם ללא עובדי מדינה, ויש על זה פסיקות עבר. וכעובדי מדינה הם חייבים הכל, גם סודיות, גם ניגוד עניינים, ומה לעשות? כשאתה באותו זמן, אתה עובד בלשכת ראש הממשלה, אבל מקבל את הכסף מקטר ומפיץ מסרים של קטר, כאילו בשם לשכת ראש הממשלה, זה בדיוק שבק. בדיוק. עכשיו אני מזכיר לך משהו. אתה זוכר שנתניהו אמר, כשאחרי שהוא הדליף את זה שאיראן הצליחה לפרוץ לנייד של בני גנץ, אדם שלא מסוגל לשמור על הנייד שלו, איך הוא ישמור על מדינת ישראל? אדם שלא מסוגל לשמור על הלשכה שלו, שלא יודע כלום, הוא אף פעם לא ידע. הוא לא ידע שנתן אשל מצלם חצאיות, והוא לא ידע שאשתו מתעללת בעובדות, והוא לא ידע שהמערך הכיבוי קרס, והוא לא ידע שהוא פה והוא שם, ושהבן דוד שלו, עורך דין שלו, איש הכי קרוב אליו, מייצג את המספנה הגרמנית, ששם הוא רוצה לקנות 3 צוללות, שמערכת לא צליחה, ואין לי מספיק אוויר, אני יכול להמשיך. הוא אף פעם לא ידע, והוא לא מסוגל לשמור על הלשכה שלו, הוא לא מסוגל להסיק כמו בן אדם, הרי אמרו, השב"כ אמר, פלדשטיין נפסל בתחקיר הביטחוני. הכי פשוט זה לא להסיק אותו. זה גם הכי נכון, זה גם הכי חוקי. לא להסיק אותו דרך הלשכה ולסדר לו את קטר, כמממנת. זה פשוט הרי לא יאמן. עכשיו בסוף, בסוף, בסוף זה אתיקה. הכל אתיקה, כן? זה בכלל לא... לא, זה, ש, זה שיש קטר שופכת $10,000 לחודש על עובדי לשכת ראש הממשלה, שכל השופרות והבן okay. וכולם מדברים על זה שהם, שזה, שזה מדינת אויב, או לא מדינת אויב, או כמעט מדינת אויב, ולסיכום אני פשוט אקריא את הציוץ, נדמה לי של חיים רובינשטיין, מאתמול. חלקי הפאזל מתחברים, והתמונה שנחשפת מזעזעת ומעוררת חלחלה. מיד אחרי טבח השבעה באוקטובר, היה ברור לנו בהנהלת מתי המשפחות שצריך ללחוץ בכל הכוח על קטר. אותה קטר שמימנה את חמאס והוביל על חטיפת 251 אזרחיות ואזרחים, אותה קטר שסיפקה מקלט מדיני להנגעת חמאס. קטר הייתה בפאניקה, לא הוכחה, שכרה יועצים. התוכנית שלנו הייתה ברורה, לדחוק את קטר לקיר ככל האפשר, על מנת לייצר עליה מנוף לחץ משמעותי, שהוביל לכך שמנהיגי קטר יצטרכו להוכיח שהם עושים הכל כדי להחזיר את האחים והאחיות הביתה. ובאותו זמן שמתי המשפחות עשה את זה בפי לחץ עצום על קטר, על פי החשד, גורמים בכירים בלשכת ראש הממשלה, תדרכו שקטר בסך הכל אחלה. הם בצד של הטובים, הם לצידנו. התוצאה, מנוף הלחץ התרסק, וכל זה עבור 40,000 שקל לחודש.
כן, כן, זה כמו הבן דוד של נתניהו, שהוא השקיע במפעל שלו עם המניות, ואז הוא עשה עסקים עם טיסנקרופ, ונתניהו קנה צוללות מטיסנקרופ בשביל לתת למצרים, והערך של הפלדה עלה, ונתניהו עשה כסף. זה פחות, זו פחות או יותר הרמה.
אתה יודע שזה קרה, כל מה שאמרת עכשיו קרה, אתה יודע.
כן, כן, ברור, ברור. עכשיו, בדיוק, לכן הוא עשה את העסקה של הצוללות עם המצרים. הוא עשה, הגרמנים. תשמע, בן, זה יפה, ואפשר לחזור, ולהגיד, ובגידה.
אתה שכחת שהוא יישאר לגרמנים?
אתם כבר בבגידה, אתם עוד פעם בבגידה.
אני לא בבגידה, לא, אני לא בבגידה.
לא, לא, אתה, אבל כל החבורה, כל החבורה.
אז תגיד, תביא שמות, ונוקיע אותם ביחד.
מי, ראיתי רונן צור, וראיתי קוסטה.
אגב, השאלה היא בגידה של מי.
וראיתי את הקהל, ראיתי את הקהל צועק ללזימי, ולזימי לא אומרת להם, איך אמר...
אוקיי, לזימי לא אומרת להם. אני רושם, אני רושם, לזימי לא אומרת להם.
כן, לזימי, הקהל צועק ובוגד, ולזימי שותקת. איך אמר אתמול זימרי אצלנו? הם צעקו, הוא טועה, והיא אמרה להם, הוא לא טועה, הוא בוגד. זה פחות או יותר המצב אצלכם. בסדר? עכשיו תראה.
לא, זה לא, אני לא חושב.
כן, בסדר. טוב,
עכשיו... אתה לא שומע לא אותי ולא את כל המיינסטרים אומר בוגד.
ברור, ברור.
יכול להיות אגב, אבל שהאורי חימי
יושבו... אתה רוצה שאני אביא לך הקלטות של בוגד?
בריגול.
טוב, עכשיו תשמע, מר כספית, אתם יכולים להמשיך ולעשות פנטזיות, וכן, וזה, בוא, גם בנט לפיד הביאו את קטר פה לעשות חיפושי נפט, נכון? חיפושי גז, סליחה. כאילו אם זה מדינה... עכשיו זה המדינת טרור. אתם כל היום דיברתם על קטר, כמה צריך קטר פרודוקטיבית למסע ומתן, וכמה היא קונסטרוקטיבית למסע ומתן, וכמה זה יש, אתה יודע מה מצחיק? עכשיו צייצתי כותרת מעיתון הארץ בתאריך, אוי, לא צייצתי את התאריך, אבל קטר, נתניהו פוגע במגעים לעסקת חטופים כדי לשרת את הקריירה הפוליטית שלו. ואז כתבתי על זה, השב"כ חוקר, נתניהו בגד בקטרים אחרי ששילמו לו להיות סוכן שלהם בלשכת ראש הממשלה. כלומר, ואז תקפתם גם את יאיר נתניהו שתקף את הקטרים. סתם קשקושים, אתם בלבלים את המוח, שורה, ואני שואל אותך איך השב"כ קשור, אתה אומר לי, השב"כ צריך לבדוק. אוקיי, השב"כ בדק. העביר לך, העביר למשטרה, שמענו אתמול את הדיון, שמענו מה השופט אומר מהדיון, אין אירוע ביטחוני. אז השבק בדק, אתה אומר השבק, למה, אני שואל אותך, מה השבק קשור? אתה אומר לי, השבק צריך לבדוק. יפה, השבק בדק, העביר למשטרה. המשטרה אמרה אתמול בדיון, השופט כתב, אין חשד ביטחוני. אז איפה אנחנו חוזרים? אנחנו בלופ. אנחנו נכנסנו ללופ, אבל ממשיכים. השבת, ביטחוני.
יש חשד ביטחוני.
שמה החשד הביטחוני?
מגע עם סוכן זר סלש ריגול.
בסדר. מי זה הסוכן? הפטלי כזה? זה הסוכן? סוכן חוץ אגב קוראים לזה.
סוכן זר.
לא, סוכן חוץ.
אז סוכן זר.
לא, סוכן חוץ.
אוקיי, אז זה כמו שאין חשד ביטחוני, וכמו שהשבק לא קשור, וכמו שרק אלוהים יודע, ולדעתי גם הוא לא יודע מה אתם הייתם עושים פה, כל צבחני מכונת הרעל, עם שמינית מהעובדות שאנחנו יודעים, היו בלשכת בנט או לפיד או גנץ.
אז הנה אני אומר לך שבנט ולפיד הביאו את הקטרים.
סליחה, למה אני משחק פה בדמיון? הרי היינו, הרי איראן פרצה לטלפון של בני גנץ, אין לו שום אשמה תורמת או כלום. זה מבצע סייבר שהצליח, הוא לא היה אז ראש ממשלה, לא היה כלום, ולכן זה לא, ואתם כמעט הרגתם את הבן אדם.
נו.
ועוד לא סיפרתי לך, בוא, קח סקופ.
אבל תן לי לדבר.
טוב, סליחה.
תן לי לדבר.
באמת, זה מסכן. הבן אדם שלא תן לו לדבר.
אנחנו בלופ. השבק בדק העביר למשטרה, המשטרה אמרה לשופט,
אנחנו לא בלופ, אנחנו בחקירה, איזה לופ?
יש אירוע ביטחוני, ממשיכים, כן, מעריכים את מעצרם סתם, מוכיחים למשטרה שהם סתם העריכו את המעצר, אוקיי, ממשיכים, אותו דבר, חוקרים עיתונאים, כן, סתם, חוקרים עיתונאים, איפה צעקה? אין צעקה, מה הקטע? שאתם אמרתם שבממשל, אתם נאבקתם ברפורמה, חלק מהטענות שלכם היה שבממשל הדיקטטורי שאליו השלטון הימין מוביל יעצרו עיתונאים. מה קרה עכשיו? עצרו עיתונאים. איפה אתם? שותקים. כן? אין לכם עניין. אין בומרנג. אין בומרנג שאתם זורקים שלא נכנס לכם לתוך הפרצוף. אין דבר כזה. אין חיה כזאת. זה לא קיים. זה לא קיים. כל דבר שתגידו. צו איסור פרסום, אתם מפרים אותו. מפרים כל דבר. תשמיע לי את אברמוביץ' שנייה. תשמיע לי שנייה את אברמוביץ'.
תראה, מתכוונים להזמין את נתניהו, התכוונו לעדות פתוחה. וקוראים לזה מלכוד 22. אם הוא יאמר ידעתי, הכל עליו. אם הוא יאמר לא ידעתי, הוא זורק את כל הנטל על שלושה אנשים, על פלדשטיין, או בסדר הפוך, על יונתן אוריך, על איינורן ועל פלדשטיין. אומר גורם משפטי ותיק ורב ניסיון, משפטי ולא אחר, אסור שתהיה עדות פתוחה אל החקירה בעזרה, אסור לחזור על הטעות של תיק 3000, זה תיק הצוללות.
אתם מגוחכים, זה משהו. אסור לחזור, מה זה לחזור על הטעות? אין קשר עם נתניהו בצוללות שם. מה זה אסור לחזור על הטעות? הטעות היא כשאתם רוצים לתפור אותו. מה הנרטיב של אברמוביץ' שהמטרה היא לתפור את נתניהו? בגלל זה עכשיו מציעים לאוריך ואוריך ופלדשטיין להיות עדי מדינה. כל האירוע הציעו לאוריך, בוא תהיה מדינה, תראה את הילדה שלך. כל האירוע הוא לא להגיע לחקר האמת. כל הפרשות האלה זה רק לתפור את נתניהו, הבעיה שכולכם קפלניסטים. איך אתה כותב את שמאל הוא מלשכת עורכי הדין, בכר? אחינו בכר, אחינו, לשם כך הגעת למלכות. מי יודע אם לעת כזאת, ומי יודע אם לעת כזאת הגעת למלכות? ומי יודע, אתה חייב להכיר את השיר הזה, מן, אם לעת כזאת הגעת למלכות, תקשיב, זה הכל קפלניסטים, אתם כולכם בפרקליטות, בבית משפט, במשטרה. המשטרה לא נפלה, היא לא בן גבירית, אני לא מבין. פתאום אתם מפרגנים, מה קרה? קרסה המשטרה, לא קרסה, תסבירו לי, הם איתנו, הם נגדנו, מה הולך? הם נהיו כמו אלשיך, החבורה שם. מה קורה? הכל, כל האירוע. כל האירוע. פייק אחד גדול. פייק אחד גדול, אבל שנייה, תעצור. תכף תענה לי על העניין. טוב, אתה יודע מה? טוב, יאללה, תעננו.
מה רצית לעשות?
רציתי להשמיע לך משהו.
תשמיע.
תקשיב, נושא אחר. יש בן אדם אחד שחזה בדיוק את מה ב-2018, מה שיקרה. קוראים לו מיכאל בן ארי. תקשיב רגע מה הוא אמר.
עזה עם איתן צד שיתפוצץ עלינו. מה הם מבקשים עכשיו? הם מבקשים להיכנס ליישובים, לכפר עזה, לנחל עוז, לבארי, לאלומים, אין השלושה, לרעים. את לא שומעת, את לא מקשיבה למה שאומרים החמאס בצעדת השיבה. הם רוצים את הבית שלך, גברת. הם רוצים להחריב את ביתך. הם רוצים, אמת היא לא להחריב את ביתך, הם רוצים לשבת בבית שלך. וסליחה מכבודך, הם רוצים לאנוס אותך, כן? את כל נשותינו. זה מה שהם אומרים. הם אפילו לא מסתירים את זה. הם רוצים את השדות שלנו, את הבתים שלנו, הם רוצים לשחוט אותנו, הם אפילו לא מסתירים, הם אומרים את זה. ממשלת ישראל לא רוצה ולא מתכוונת לנצח בעזה. ממשלת ישראל מתכוונת להפקיר את תושבי שדרות, את תושבי כפר עזה, את תושבי נחל עוז, את תושבי בארי, את תושבי אלומים, את תושבי רעים, את תושבי כיסופים. היא מתכוונת להפקיר את חייהם ובהמשך את תושבי נתיבות, כי הפצמרים וכל זה, אתם יודעים, זה לאט לאט גולש, כי הם מתרגלים, כי הם מתרגלים, כי המחיר האחר הוא מחיר באמת כבד, אבל לא תהיה ברירה, אתם יודעים שבסוף נצטרך לשלם את המחיר. כל קיומה של עזה...
תגיד, למה אתה משמיע את זה?
משמעותו, מטרתו, ייעודו וחיסולה של מדינת ישראל. זה ברור לכם? זה ברור שמדובר בבסיס קדימי שרוצה לכבוש את תל אביב? זה ברור לכם? פתונים, סעודיה, רואים מה משהו שמציק למדינת ישראל? הנה, ניתן להם כסף כי הם שונאים אותנו, לכן אין ברירה. את מטען הצד הזה אנחנו נצטרך לפרק. אם יהיה לזה מחיר, לצערי הרב יהיה לזה מחיר. יהיה לזה אפילו מחיר כואב. אבל המחיר שלא נכבוש את עזה, יהיה הרבה יותר כואב, ובסוף נצטרך לכבוש את עזה. במחיר הרבה הרבה יותר כואב. הפחד שלנו לטפל בבעיית עזה, תגרום לכך שאנחנו גם נאכל את הדגים המסריחים, גם נחטוף את המכות, ובסוף נכבוש את עזה.
Okay.
אז אין ברירה. אני אומר, תקשיבו היטב למה שאני אומר, בסוף זה יקרה. והמחיר המדיני, והמחיר הצבאי ומחיר בחיי אדם יהיה כבד מאוד.
טוב, עכשיו תראו, את הדברים האלה הוא אמר בנדמה לי מאי 2018, הוא חוזה, תראו, שהוא אומר את השמות של היישובים, הוא אומר בדיוק על המחיר שנשלם, על הכל, קצת קיצרתי לכם את זה, הכל, הכל, הכל. למה אני מספר לך את זה?
בשביל השאלה.
כן, בגלל שני דברים. אחד, שהיום האיש הזה מואשם, בגלל שהוא אמר שהערבים זו מר הצרנית, היא מתנהל נגדו משפט, כן? הוא נאשם בבית המשפט. דבר שני, האיש הזה, שאמר בדיוק מה יקרה, ואמר כולכם עיוורים, אתם לא מבינים, אותו מנעו, פסלו מלהיבחר לכנסת. אוקיי? אז אם אנחנו רוצים להמשיך לרקוד בגדי המלך החדשים, ושיש ילד שאומר, המלך הוא עירום, ולא בין, אני לא מתכוון לנתניהו, אני מתכוון אליך. המלך הוא עירום, כן? לא שאתה מלך, ולא שאתה עירום. אבל מטאפורית, אני מתכוון לכולנו בחברה הישראלית, אותו מעמידים למשפט, אותו פוסלים מלהיבחר לכנסת, זה אומר משהו על החברה הישראלית, על, או יותר נכון, על המערכת הישראלית, על מוקדי הכוח בחברה הישראלית. תודה.
טוב, תשמע, אני קצת מטיל ספק בשיקול הדעת שלך, לדעתי אתה לא קשיר, אתה משמיע עכשיו, עם כל הכבוד למיכאל בן-ארי,
דוקטור.
שטוב לדעת שאתה עכשיו בן-אריסט וכבר לא ביביסט.
לא בן-גביריסט.
כי אין לאן לרדת, ואני מציע שתלמד את כתב האישום נגדו, קודם כל אני לא בטוח שאני זורם את כתב האישום נגדו, אבל כשניסיתי ללמוד את זה, הבנתי שזה יותר מהערבים ומה רצחנית, אבל זה בכלל לא מעניין. אתה משמיע כאן את כל האזהרות שאנחנו נשמענו לנתניהו על עזה והוא צפצף עלינו. אני עכשיו, מכל הסרטונים של ליברמן בזמן אמת, בעודי שמקשיב לבן ארי, בחרתי אחד כי הוא קצר, הוא 30 שניות, הנה, כך תשמע.
כשאתה מעביר 15 מיליון דולר במזומן לארגון טרור ברצועת עזה, אתה צריך להבין שכסף הזה הולך נטו למימון הטרור. לא לשום דבר אחר. יש פה, באמת היה פה ויכוח בין שתי גישות. זכותם להחזיק בגישה כפי שהם מחזיקים. זכותי להחזיק בגישה.
אני אתן לך עוד דבר קטן, כי הוא חדש. ממש עליתי עליו רק עכשיו. זה על קטר גייט.
ראש הממשלה מתחנן בפני קטרים, שולח לשם שליחים ומבקש להאריך אותו הסכם מימון טרור. אי אפשר להשלים עם המדיניות הקנייה של ראש הממשלה בנימין נתניהו.
אגב, זה לפני הטבח.
כל היוזמה, כל ההכוונה, כל ההשראה לטרור ביהודה ושומרון, הכל בא מרצועת עזה. יתרה מזו, ראשי חמאס, ראשי ג'יהאד, פעם אחרי פעם, אחרי רצח יהודים, מברכים, מוציאים הודעות.
זה נמשך המון. ליברמן ידע, ולא רק ליברמן. אפילו אנשים מהשמאל, כל מיני אבי גבאי וציפי ליבי אמרו, אם חמאס לא מדברים ולא מממנים, בחמאס יורים. אז בן ארי, אתה יודע מה? תבטל את הכתב אישום נגד בן ארי. עכשיו אמרת, אין בומרנג שאתם זורקים ולא נכנס לכם לתוך הפרצוף. תשמע, אתה קוראה. אתה סטנדאפיסט. אתה הרי אומרים שקטר היא אויב, ועכשיו אתם צריכים להגיד שקטר היא ידיד. תראו איך התהפכתם. אתה מדבר על מצרים, יש עכשיו קמפיין מטורף, ברדוגו, שמרדוגו, שגריר ישראל לייטר אומר בוושינגטון שמצרים, תגידו, מי אישר לגרמנים למכור 3 צוללות למצרים? צוללת זה כלי הנשק הכי אפקטיבי, זה גם הכי יקר והכי אסטרטגי שיש. 3. בלי שאף אחד יודע. ותוך כדי שהוא משקר, כי זה כי הוא שקרן, הוא לא חי... שיש איזה סוד ושהוא עדכן, ואנחנו עולים על זה במקרה, ריבלין ועמוס גלעד, ושואלים את הקנצלרית, והיא אומרת, אבל ביבי שר. ואף אחד לא יודע, מערכת הביטחון, מפקד חיל הים לא יודע. מדובר בנוכל, שאם זה היה הפוך, כבר מזמן הייתם אומרים בוגד, אני לא אומר בוגד. עד מדינה, כן? למה לוחצים על אורך להיות עד מדינה? למה לחצו על שול הזקן להיות עדת מדינה? למה לחצו על דכנר? שמואל דכנר, עד המדינה באולילנד, היה גם נוכל לעדותו. הוא אמר, אני נוכל, הוא היה נוכל מורשה. כעד מדינה, עכשיו, אם זה היה הפוך, איך מאמינים לו? אלא עד מדינה גם אם הוא נוכל?
פחות יש לו תאמינות להודות שהוא נוכל.
בדיוק, בדיוק. ורציתי לגלות לך משהו, אז בוא אני אגלה לך. קודם כל, הממלא מקום, ראש הבק, קונספציית ממלא המקום היא נוראית. ככה התחילו להשמיד את המשטרה עם שנתיים ממלא מקום. וככה משתלטים פה על כל המדינה, ונציב שירות המדינה, כולם ממלא מקום. בסוף תהיה גם ממלאת מקום למדינת ישראל. אבל זה שהסגן הנוכחי, ככל שאני יודע, הוא מינוי מאוד מאוד ראוי. זאת אומרת, אני, הלוואי שזה היה המחליף של רונן בר. ודבר אחרון, אמרתי לך סקופ, כך סקופ. אני ביום שישי סיפרתי על שני מקרים, שבהם נתניהו ניסה לנצל את השבק ואת ראש השבק, כדי לחסל יריב פוליטי. הראשון היה בנט ב-2014, שהוא קרא ליורם כהן, ואמר לו, יש לי מידע שבנט הודח בסיירת מטכ"ל, תאמת לי את המידע הזה ותפסול לו את הסיווג הביטחוני. הוא ידע שפסילת סיווג ביטחוני לשר בקבינט זה סוף הקריירה. יורם כהן כמובן גלגל אותו מכל המדרגות. ב-2020 או 19 או 21, כבר לא זוכר, אחרי שהם הדליפו את הפריצה לנייד של בני גנץ על ידי האיראנים, ופה אני מספר לך את זה הפעם הראשונה, בליל הבחירות, אני לא זוכר אם זה היה סבב א' או ב', נתניהו גילה ששוב אין לו 61, התקשר לנדב ארגמן, ואמר לו שהשבק יודע שגנץ לא קשיר לראש ממשלה, כי הוא שחית בגלל הפריצה ההיא. גם נדב ארגמן גלגל אותו מכל המדרגות, ואז הוא התחיל לצרוח. התחיל לצרוח עד כדי כך שהאנשים שעמדו ליד נדב ארגמן, שמעו את הצעקות. לפסול, להודיע שגנץ שחית, והוא לא ראוי. כולם לא ראויים, רק נתניהו ראוי.
אוקיי, שמחה בכוכבית שאני בעזרת השם בשבוע הבא אני אענה לך לגבי ליברמן.
כן, כן, בשבוע הבא, ברור.
בסדר?
בוא, לך תדע מה יקרה פה עד שבוע.
אבל אני רוצה להזכיר, להעלות עכשיו שני אנשים שנספיק קצר. סרן במילואים אלי בריינס, שלום.
שלום, בוקר טוב.
לוחם במילואים וחשמלאי, איפה היית במילואים וכמה זמן?
אני במילואים ביסר, יחידת צריקה, אנחנו מטפלים בחללים בלחימה, הייתי קרוב ל-250 ימים.
אוקיי, ואתה חוזר הביתה ויש לך עסק וקשה להרים אותו בחזרה?
כן, זה עסק שמתבסס בעיקר על ככה פלא אוזן והמלצות, וכל פעם שזה נעצר ככה לתקופה ארוכה, אז צריך להתניע את הכל.
איפה אתה ממוקם?
אזור המרכז, אני גר ונתן שירות.
מה, חשמלאי?
כן.
אוקיי, אז...
באמת שאני צריך.
גם אני.
זה נורא מעצבן.
גם אני. בסדר, אז בוא...
אתה צריך חיוותים במוח, הנה, אני יכול להיות שיכול, הוא יודע. נשרף לך שם איזה טיים.
אני מסכים איתך, אני מסכים איתך. אתה עובד, יש לך, אתה יודע לתקן מוחות?
לא, זה נוירולוג שצריך.
זו העבודה שלי, אני מתקן מוחות. תן פרטי התקשרות.
אז אפשר בטלפון 058-782-1576, ואפשר למצוא אותי גם בגוגל, לשירותי חשמל.
058-782-1576. אלי?
כן.
צריך להדגיש, אלי היה באוגוסט-ספטמבר בלבנון, שבוע בסוריה בדצמבר, מילואים לא פשוטים, זה גם משימות קשות עם...
עברת חוויות מורכבות?
כול בחללים.
כן. אפשר להגדיר את זה כמורכב, מהשביעי באוקטובר בבוקר, בכל הטיפול בחללים של האירוע הקשה הזה שהיה לכולנו, ועד הלחימה עצמה, שהספקתי לעבור בכל הגזרות.
אוקיי, טוב, אז נאחל לך הצלחה, איך אמרת לחפש, מה לחפש בגוגל, אלי?
אלי שירותי חשמל.
אלי שירותי חשמל, תודה. עכשיו נגיד שלום גם לאבי אשכנזי.
בוקר טוב.
איך אפשר לעזור לך?
כן, התקשרת, ובמקרה אנחנו, יש לנו שתי דקות, כן, אנחנו שוב איתך.
אגב, גם אשכנזי עשה בלי סוף מילואים, אם כבר מדברים על זה.
כן, אבל אני לא הנושא של השיחה. אז ככה, כן, אז אנחנו מדברים עכשיו על פעילות של צה"ל בתוך דרום רצועת עזה, באזור רפיח, עובדה 36, החלה בעצם הבוקר את התמרון שלה בתוך רפיח. הפלסטינים מדווחים על תנועות גם במזרח העיר וגם במחזה, אבל במקביל אנחנו גם שומעים על תקיפות של חיל האוויר וגם תקיפות של חיל הים על מרחבים ברפיח ובדרום הרצועה. ובינתיים יש גם איפול על סדר תנועות הכוחות של צה"ל, אנחנו גם יכולים לפרט בדיוק לאן וכמה נכנסים.
ויש קרבות, יש כאילו יש התנגדות, משהו?
אני לא יודע על קרבות ממשיים, אני מניח שיש איזושהי רמה של התנגדות, אבל כל הדברים האלה כרגע לפחות הם די מאופלים, נכון לעכשיו, מבחינת קצב ההתקדמות ואיפה בדיוק נמצאים הכוחות, מטעמים של כמובן שמירה על הכוחות, על ביטחון הכוחות שלנו.
תגיד,
זה בעצם תוכנית סדורה לכל הזמן להכביד יותר את הרגל על הגז או את המנוף הצבאי, כמו שאומרים, עד שנשמע את הקנק או עד שהם יבינו.
כן, אבל יש פה גם בעיה קטנה בעניין הזה. לפני כמה ימים היו הפגנות של תושבים עזתים בעזה כנגד החמאס, אבל מה שקרה זה שבפועל הם די דוקו, כי בעצם אין תחליף לחמאס כרגע. אין איזושהי אלטרנטיבה שלטונית לחמאס, וגם התושבים מבינים זה, וגם החמאס מבין את זה. השאלה, מתי אצלנו בישראל יבינו שצריך גם לתת איזושהי אלטרנטיבה, כדי שבאמת אפשר יהיה לשמוע את הקליק, כמו שאתה אומר, בן.
טוב, נטפל בזה. בן יטפל בנושא הזה, אם אפשר...
זה על שולחן.
לאלטרנטיבה, תחליף. איך אמרת, תחליף לחמאס? תנסה תחליף טבעי, אגב, בסדר? עדיף מחומרים טבעיים.
לא, אני דווקא חושב עליך. אתה היחיד שיש לו מספיק קריזמה להחליף את מוחמד סינואר, ואתה תדע איך לטפל בהם, ינון.
בסדר גמור.
גם משלמים טוב. תקבל סוף סוף כסף קטרי. אתה יודע, אני אומר לעצמי, בטח, אתה אוכל את הלב, כולם פה חגגו על כסף קטרי. מה איתי?
אין לי שום בעיה לפרסם בינון ניוז, מסרים קטרים, תחת תוכן שיווקי, הכל בסדר.
בדיוק.
תוכן שיווקי, אנחנו המתווכים הטובים בעולם.
בדיוק.
טוב, אשכנזי, תודה שהתקשרת.
אשכנזי, תודה.
תמשיך להתקשר אם יש דברים מעניינים. בסדר? תודה.
יכול גם לסמס.
טוב, שמעתי לך אתמול משהו מקצת נוסטלגי מארץ טרופית יפה, זה היה קצבי, זה היה נחמד, זה היה יפה, בוא תשמע עוד משהו טיפה באווירה אחרת, אני מקווה שתאהב ואני מקווה שתתחבר, בבקשה, תודה.
לינקן גו 02 פרו, עכשיו בהצעת מימון אטרקטיבית ועמדת טעינה מתנה. אל תיתנו ליופי לבלבל אתכם, כפוף לתנאי המבצע.
אתה מכיר את זה שהם מדברים בפורטוגזית על השירים?
כן.
פלגלה דבורה, גדה דיבו.
מי אבל? מי שר?
זה היו שם יהודית רבי, את קורינה למתי כספי. כל הגיבורים שלכם.
קורין כבר לא פה.
גאי זכרה ברור.
אשליה של קרנבל עובד איש בפרח לרגע של פרח פושט יד אני והלך הם עכשיו נסיך ומלך הנה הנה הם שם עליהם הדרך שלושה ימים הכתר לראשם
איי!
העצב אין לו סוף
העצב אין לו סוף
אין לו סוף
לאושר יש ויש Oh
זה אני, כן?
ברור.
פה שירו דבר חולף וכבר אליהם. פה השליה
שאתה
נבר.
ברור. מקסים.
עובד איש בפרק. לרגע של פירה
להיות מוכנים כולם להתרכז ועכשיו לתת ידיים
ועכשיו נסיך ומלך הנה הנה הם שם עליהם הדרך
שלושה
ימים הכתר לראשם
טוב, זה הזמן להגיד תודה לשר פלסנר, אפרת קורמן ויואב כהן שערכו והפיקו, אחראים על השידור, טל אשל, שקד מורג ואיציק אהרון. אחראים על השידור. טוב, ברדיו כל רגע, אופיר מור יוסף אליאור, פוזניאק. האורחים בדיגיטל, אורי דבש, אחיית לוק ורעות מתתיהו ארגון. אנחנו תמנו, סיימנו, גמרנו לשבוע הזה.